דומני גם לא בפעם השנייה, אולי גם לא בפעם השלישית, קשה לי כבר לזכור בדיוק. הנושא שביקשו ממני לדבר עליו הוא הסוגיה בכתובות, או יותר נכון, הנושא בכתובות, גר קטן, מטבילים אותו על דעת ביתי. וכדרכי, היות ואני עושה גם בפרקטיקה של ההלכה, ולא רק בצד העיוני, אני ארצה לנגוע בצדדים המעשיים של גירות קטנים. גירותו של ילד קטן, קטן כמובן לפני בר מצווה ולפני בת מצווה. אבל קודם כל נתחיל בסוגיה. כולם מכירים, כולם יודעים, סוגיה מאוד מפורסמת. אמר רב אונה, גר קטן, מטבילין אותו על דעת ביתים. והגמרא שואלת, מהי כמש ולן, תזכותו לו וזכין לאדם שלא בפניו, תנינה. ועל כך עונה הגמרא, מהו דתימה? גוי בהפקר הניחלי, דעקי מלן דעבד ודאי בהפקר הניחלי, כמש מלן, אנה מילה גדול, דטעם טעם דאיסורה, אבל קטן זכותו לו. והגמרא ממשיכה לקראת סיום הסוגיה, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, הגדילו יכולים למחות. התוספות במקום גם כן מוכר לכולם, תוספות שואלים, כיצד מטבילין אותו על דעת בידים, משום דזכותו ותימה, דהזכייה אב ומטעם שליחות, דכיוון דזכותו לו, ענן סעדי דעבד לשליח, ואם כן, איך זכים לקטן, ועלו אין שליחות לקטן. תוספות רוצים לומר שהזכין לו זה מדרבנן, ויש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה, אבל לקראת סיום דבריהם אומרים התוספות, שאף על גב דזכייה אב ומטעם שליחות, ואין שליחות מן התורה, אנה מילה בדבר שיש בו קצת חובה, כגון להפריש תרומתו, דשמה היה רוצה לפותרה בחיטה אחת, או שמה היה רוצה להעדיף. אבל אחר שזכות גמור הוא לו, יש לו שליחות. פה יש בתוספות את הביטוי זכות גמור או זכות גמורה. בזכות גמורה יש אפשרות לזכות לקטן לא רק מדרבנן, גם מן התורה. אם תרצו לראות את הדברים בהלכה, הרי דווקא זה נמצא בהלכות פדיון הבן, בסימן שין אי, בשולחן ערוך יורד דעה, שם יש את התז במקום, ואת השח בנקודות הכסף. למי שמדפדף בשולחן ערוך יודע, יש את השח בצד התז, אני מדבר על שולחן ערוך יורד דעה, ויש את תשובות השח על השגות התז בנקודות הכסף, זה גם כתב קטן יותר, אבל שם בסימן שינאי, השח מעריך מאוד בכדי לטעון שהגירות של גר קטן המדוברת כאן בסוגיה היא גירות מן התורה, וזכות גמור או זכות גמורה באמת מביאה למצב של גירות דאורייתא לכל דבר. כדאי מאוד לעבור על הקטע הזה בשח. השח אגב הולך פה בעוד כיוון, הוא אומר לדידי לא קש ימידי דבידין שני, דאפילו במקום שאין שליחות וזכייה לקטן יכולים בידין לזכות לקטן. ושוב הוא מביא תוספות בתחילת פרק בן סורר ומורה בסנדרין, שכתבו דקטן איתלי זכייה מדאורייתא, איך הדדעת אחרת מקנה אותו, ואם כן, והוא מצא שכך כתבו עוד תוספות וגם ראש, ונתתי שמחה בליבי, בקיצור, הגירות היא דאורייתא. אני ציינתי שגם כך כותב הפני יהושע, גם החתם סופר, ושאלות ותשובות יורה דעה, סימן רישנון ג', כולם מסיקים שגירות קטן היא מן התורה, למרות שהבח בשולחן ערוך יורד דעה, בסימן רי סמחת, אומר שמדובר בגירות דרבנן. אבל כל זה רק כותרת לנושא. אני התחלתי לעסוק בנושא הזה ממש בשנה הראשונה שנכנסתי לדיינות. דומני תו שין למד וו, כל אחד יעשה לעצמו חשבון במינוס כמה הוא היה באותה שנה. והנושא היה גירות של חירשת אילמת. באה אלינו אישה כבר די מבוגרת, חירשת אילמת, שדיברה בשפת הידיים, וכמובן היא מלמלה עברות קטועות, כפי שאנחנו מכירים בחרשים אילמים, והיא באה בבקשה להתגייר. והשאלה הייתה, האם עקרונית ניתן לקבל אותה לגיור? והשאלה היא בעצם נוגעת בשורש של קבלת גיירים בימינו. כולנו יודעים את ההלכה שמובאת ברמב״ם בהלכות איסורי ביאה, הרמב״ם בספר קדושה, כשהרמב״ם מציין כיצד מקבלים גיירים. הנה נפתח את הרמב״ם הידוע בפרק י"ג איסורי ביאה. בשלושה דברים יכנסו ישראל לברית, במילה וטבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, טבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, קורבן גם כן, וכן לדורות, כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן. ובזמן הזה שאין שם קורבן, צריך מילה וטבילה, וכשיבנה בית המקדש יביא קורבנו. דברי הרמב״ם. ובכן, הרמב״ם מונה את מילה וטבילה כעיקר הגירות, ומוסיף כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן. לשון הרמב״ם לכאורה שבעצם מילה וטבילה הם מעשי הגירות, ואילו קבלת מצוות היא תנאי בגירות. זה עוד עניין בפני עצמו בנושא אחר שעסקתי בגירות, וזה העניין של ביטול גיור למפרע, אחד הנושאים שעוררו רעש גדול גם בתקשורת וגם אצל בני תורה, בכדי לבדוק ולדעת האם ניתן לבטל גיור למפרע, אבל לא בזה אני רוצה להתרכז. כולנו יודעים שהבעיה בגיור אינה במילה וגם לא בטבילה. מילה וטבילה הם דברים שאינני זוכר ששמעתי אי פעם איזושהי בעיה בהם. אין בעיה. המילה נעשית כפי שנעשית, טבילה נעשית כפי שנעשית. הבעיה בגיור היא לא בתחום הזה. התחום שיש בו בעיה הוא קבלת מצוות. וכמובן הכל תלוי בהגדרה האם קבלת מצוות היא חלק ממעשה הגירות, או קבלת מצוות היא תנאי בגירות. בכל מקרה צריך קבלת מצוות. חירשת אילמת, אם נקבל אותה לגיור, זה בעצם הגיור המשובח ביותר. שהרי חרש שוטה וקטן פטורים ממצוות. אין להם בעיה של קבלת מצוות. היות ואין בעיה של קבלת מצוות, אף פעם אי אפשר יהיה לטעון שקבלת המצוות לא אמיתית, שהרי הם פטורים מן המצוות. אז די לה, במקרה שלה מדובר באישה, מדובר בטבילה בלבד, אז אנחנו יכולים לגייר אותה בלב שקט ובוטח, ללא כל נקיפות מצפון, ולומר, אכן, ברוכה הבאה בקהל השם. ואולי לא. אולי נאמר שקבלת מצוות מהווה חלק מן הגירות, כמובן צריך להסתדר עם הנושא של גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין, ולמצוא פה פתרונות איך מקבלים אותו לגיור בלי קבלת מצוות. אבל אם נגיד שקבלת מצוות היא חלק ממעשה הגיור, והיות והיא לא יכולה לקבל מצוות משום שהיא בגדר חרשת אילמת, אז אי אפשר לקבל אותה. הדיון בנושא הזה גם נכנס לאפיק נוסף, איך להגדיר את החרש אילם בימינו, שהוא בהחלט בר דעת בהרבה תחומים. אני הזכרתי באותו פסק דין את הסופרת המפורסמת אלן קלר, שהייתה עיוורת, חירשת, אילמת. כתבה ספרים, זכתה בפרס נובל כידוע, יש לה ספרים מאוד טובים. בזמנו קראתי אותם במקור, אני מודה ומתוודה. לא את כולם, קראתי חלק מן הספרים. ספרים מאוד חשובים, גם בכדי לראות איך אפשר לכתוב ספרים במצב כזה, וגם משום שאלו ספרים טובים. בכל מקרה, יש אפשרות גם לחרש אילם להיות משכיל, ואפילו משכיל מאוד, ואפילו לזכות בפרס הידוע, פרס נובל, שלא כל אחד מגיע לדבר כזה. והשאלה הייתה, איך לדון בחרש אילם לפי הגמרא? נכנסתי פה לשאלות של חרש אילם, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל מי שירצה יוכל לראות את פסק הדין שכתבתי במקורו, יש לי אותו כאן בדיסק און קי, ואני אבקש לאחר מכן שיוציאו את זה. ויש ספר שלם שנקרא מלאכת חירש, כך נקרא הספר. הספר הזה הוא ספר שמקיף את כל עניין חרשים אילמים, והוא כותב בסופו גילוי דעת שהוא מבקש לדעת, היות הוא כותב, בזמננו נמצא בווין הבירה, ווין זו כמובן וינה באוסטריה, זו הייתה העיר הגדולה שבה היו את החכמים הגדולים, הרופאים הגדולים. הוא אומר, נמצא שם בית תלמוד על הכתיבה לחרשים מלידה. והוא כותב שם שכשהולכים ללמוד בבית החדר, כך הוא קורא לזה, אנחנו כבר מכירים את המושג חדר, אבל אז לא ידעו, ושם לומדים לקרוא, כשיוצאים יודעים להתפלל ומבינים היטב בלשון אשכנז, וגם מלומדים אימה לדעת רליגיון, ומבינים דברי המדברים עליהם כמעט בעברה ובחיתוך הלשון, וגם אימה מדברים בלשון אילגין קשה עד למאוד, אבל יש את היכולת בידם לדבר כזה אשר השומע יודע ומבין מה שמדברים. והשאלה היא, להלכה או למעשה, מה דינם של אלה בעניין קידושין וגירושין, חליצה, שחיטה ועידות, אם אחרי הלימוד כנל, הם עוד בכלל חרשים שאמרו חזל או לא? זה הנושא שהוא פותח בשאלה, והוא לא עונה תשובה. הוא רק מציין שהוא שלח את זה לגדולי הדור, קיבל תשובות שונות שהוא פירט אותם בספר אחר. את הספר האחר לא ראיתי ולא מצאתי, וכנראה שהספר הזה לא הופיע. והשאלה נשארה בסימן שאלה. אני בפסק הדין שכתבתי התייחסתי גם לנושא הזה, שהוא נושא מעניין בעצמו. נדמה לי שגם אגודת החרשים אילמים בארץ אימצה את פסק הדין שכתבתי. המסקנה שלי הייתה שניתן לקבל לגיור. אבל זה בתחום של חרש אילם. אני לא רוצה לנגוע בנושא הזה, שהוא נושא מעניין לעצמו, אלא בנושא של גירות קטנים בימינו. ושוב, גר קטן מטבילים אותו על דעת בידי. אין שום בעיה לגייר ילד קטן, זה הגיור הקל ביותר. אם מדברים בבן, אז זה מילה וטבילה. אם מדברים בבת, זו טבילה. הכל בסדר. חסר לנו כאן קבלת מצוות. והראשונים כאן בסוגיה בכתובות מעוררים את העניין. בשיט המקובצת מביא דברי הריטב"א, מקשה הריטב"א, איך מטבילים אותו, והגר בעלמא בעינן שיודיעו קלות וחמורות. אז איך? ותירץ, כך מביא השיט המקובצת, דאהו למצווה ואינו לעכב. ואחד אליו ברות דאהו אינו מעכב. ושוב מביא השיט המקובצת לשון שיטה ישנה, גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין, ואף אגב זה צריך קבלה, אנה מילה איך דה אפשר, אבל בקטן לא אפשר. אז אם כך, היות ואין לנו בעיה של קבלת מצוות, הגירות תופסת. אבל יש דרך אחרת, ובשרידי אש של הרב ויינברג זצ"ל, בחלק ב' סימן קופתת, הוא מציין, עד אמרינן גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין, הוא רק על המילה והטבילה, דמעני מטעם זכות. אבל קבלת מצוות, זה דבר שבלב המקבל, ולא שייך לומר שקבלה זו מעני משום שזכין לאדם שלא בפניו. אי אפשר לקבל מצוות על ידי זכייה. ועל כן הוא אומר, ייתכן שמה שהגדילו יכולים למחות, זה משום שחסרה לו קבלת מצוות, שקבלת מצוות היא רק כשהגדיל ויש לו דעת. במילים אחרות, לפי ההגדרה שלו, גר קטן, הגירות התחילתית עד שיגיע לגדלות היא רק גירות חלקית, גירות של מילה וטבילה בלי קבלת מצוות. מתי הוא יגיע לגירות מלאה? כאשר יגדיל ולא ימחה. אי המחאה המשמעות היא קבלת מצוות, או אז יהיה גר גמור. אפשר לומר כך, אפשר לומר כך. ושוב אני חוזר לשאלה או לשאלות שנשאלות היום ביחס לגירות של קטנים. אנחנו יודעים ילדים קטנים מאומצים על ידי משפחות שהם לאו דווקא שומרות מצוות, או לאו דווקא שומרות מצוות באופן מלא. אלא שומרות, אני לא מכיר יהודי שלא מקיים מצוות, חלק מן המצוות. מצוות שבין אדם לחברו זה מצוות. גם אם הוא לא עושה את זה מדין מצווה, אבל הוא מקיים מצווה. אז אולי יש לו שכר קצת פחות, אבל הוא מקיים מצווה. אז לא נאמר יהודים שאינם שומרי מצוות באופן מלא, הם שומרי מצוות באופן חלקי. הם יגדלו את הילד הזה לתורה, לחופה ולמעשים טובים בדרכם שלהם. כלומר, מה שכן, כן, ומה שלא, לא. הילד הזה, כשיגדל, מה קורה איתו? אם צריך קבלת מצוות, הרי אין להניח שהוא יקבל מצוות יותר מאשר הוריו המאמצים שהם מגדלים אותו בדרך שלהם. ואם נגיד שקבלת מצוות של גר קטן היא בעצם הכרח כשיגדל, יש לנו בעיה. אבל גם אם נגרוס אחרת ונלך בעקבות דברי הריטב"א והשיטה הישנה שמביא בשיטה מקובצת, שגר קטן לא זקוק לקבלת מצוות. אבל כל העניין של גר קטן הולך לפי הגמרא, זכות הוא לו. ולפי דברי התוספות, זכות גמור, או בעברית המתוקנת שלנו, זכות גמורה. האם זו זכות גמורה לגייר ילד שיהיה יהודי ולא ישמור מצוות, אז בעצם בילד כזה אנחנו פוגעים בשורש או ביסוד של זכות הוא לא. ואם זו לא זכות בשבילו, אז חוזרת הגמרא לנושא הזה, זכין לאדם שלא בפניו, ואין חווין לאדם שלא בפניו. אז אם זאת לא זכות, ובוודאי לא זכות גמורה, יש לנו בעיה. כאן שורש העניין, ובנושא הזה מתחבטים מאוד בבתי דין בימינו שעוסקים בגירות. עכשיו תבחרו, אפשר לשאול באמצע, אפשר לשאול בסוף, אני לא יודע איך נוח יותר, אתה רוצה לשאול עכשיו, אבל נראה אם נוכל לעמוד בדברים. לא הבנתי.
זה שהוא גדל במשפחה שהיא חילונית, בגיל 13 הוא עובר עבירות, לא נהיה כמו יהודי. אז זה עצמו מחאה.
אז מה?
זה עצמו מחאה.
מחאה. אז עוד מעט נראה. בוא ונראה את הדברים בצורה מסודרת. אני אתחיל מדעות המחייבים. למה אני מתחיל בהם? משום שכך גם אני חושב שצריך לנהוג. למרות שיש דעות שוללים. אז אתה הזכרת כאן את עצם העובדה שהוא גדל במשפחה שאינה שומרת מצוות, ולכשיגדל לא ישמור מצוות, זה מחאה. לא, זה לא נכון. אז הנה נתחיל בשאלות ותשובות. בית יצחק הוא הראשון שכתב, רבי יצחק שמלקיש היה מגדולי הפוסקים בדור שלפני 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 הדור הקודם. מן הגדולים ממש, לאחור זה בערך 100 שנה. אז בבית יצחק יורד דעה חלק בית סימן קוף, אבן העזר סימן סמכתת, כותב כך. והנה הוא אומר, אם אביו רשע מחלל שבת ואוכל טריפות, ואימו נוכריה. זה מדובר בילד שנולד לזוג שאבא נשא אישה גויה, אז אתם מבינים לבד שאבא הוא לא צדיק גדול, והוא עוד מוסיף שהוא רשע, מחלל שבת, אוכל טריפות. בוודאי, הבן גם כן יגדיל ויתחזק בדרך זה, ולכאורה אין זכות לבלד. זאת אומרת, אין מה לדבר פה על זכות לו. אבל אומר, מכל מקום, כתבתי בספרי ביורה דעה סימן קוף, זה עוד מקום, זה מה שציינתי, דעה וזכות לגר. דעה שיענש, מכל מקום יש לו חלק לעולם הבא. מה שאין כן אם יישאר נוכרי. במילים פשוטות, נכון, זו חובה לו. נכון, הוא יענש. כדאי להיענש ולהיות יהודי. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל אחד ואחד יקבל את המגיע לו על חטאים שעשה, אבל בסופו של דבר יש לו חלק לעולם הבא. ומכל מקום הוא מוסיף לו אב וזכות ברור כל כך, ולכן אם יגדילו יכולים למחות. רגע, עוד לא הגענו למה ששאלת. תשובה נוספת, רב חיים אויזר גרוג'ינסקי, האחי עזר, אני לא חושב שיש מי שלא שמע את שמו, בהלכות גירות, הוא אחד המשיבים הגדולים בחלק ג' של האחי עזר, סימן כ"ח, כ"ט, יש כמה סימנים שעוסקים בנושא הזה, כותב רב חיים אויזר, כך. יש לומר, דווקא באופן שיתנהג כישראל, אב זכות גמור, ובכהגבנה אינו יכול למחות. אבל באופן שיתנהג באיסור, אף דה מכל מקום אב וזכות, כמו שכתב שאלות של תשובות בית יצחק, אבל אפשר דלא אב וזכות גמור, ובכהגבנה יכול למחות בגדלותו. יש פה באחי עזר עוד נקודה, שאותה נראה בהמשך. אם זו זכות מוחלטת, אז גם יכולת המחאה כשיגדיל לא קיימת. אם זו זכות גמורה. אבל באמת, וזה שים לב למה ששאלת, באמת, מה שיחלל את השבת ושאר עבירות, אין זה כמחאה על הגירות. רק שעובר עבירה כישראל, ובוודאי דעה וגר. אז ראשית, לדעת, מחאה זה מחאה. מה זה מחאה? שכאשר יגיע הילד לבר מצווה, או הילדה לבת מצווה, הוא יגיד, אינני רוצה להיות יהודי. אבל מה שהוא מחלל שבת ועושה עבירות, זה כמו ישראל שעושה עבירות. אינני חושב שיש מצב שילד שגדל במשפחה יהודית שאינה שומרת מצוות, כשיגיע לגיל בר מצווה, גם אם הוא לא ישמור מצוות, הוא יצא בהכרזה, אני לא רוצה להיות יהודי. לא מצוי דבר כזה, הייתי אומר, עד בלתי אפשרי לחלוטין. ילד שגדל כאן בארץ ישראל, הוא מקבל אפילו חינוך ממלכתי, נגיד כפרני. לא חינוך ממלכתי דתי, אלא חינוך פשוט אנטי. יגיד, אני לא רוצה להיות יהודי בגיל כזה? לא מצאנו. מה שכן, יעבור עבירות. אומר הבית יצחק, בסדר, יענש, אבל כדאי לו להיענש בכדי לזכות בסופו של דבר לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש פה באחיעזר עוד נקודה. הצדק, הוא אומר, אמרו מעלת כבוד תורתו, זה הוא כותב לשואל, שאין לבית דין כשר להזדקק בענייני גירות כאלה. כלומר, אנחנו לוקחים פה גר שבסופו של דבר לא יקיים מצוות, בשביל מה צריך את זה? רגע, הוא מוסיף פה עוד דבר. אך אין אני מוצא לנכון שירעישו על זה רבני הדור ולצאת במחאה גלויה נגד הגירות. כי בעיני עם הארץ זהו כחילול השם שאינם מניחים אנשים להתגייר. מדובר בסיפור שהאבא רשע מחלל שבת והאימא נוכריה, ובפרט הילדים שבאמת על פי דין אפשר לגיירם. בואו ותראו מה זה נקרא פוסק אמיתי. קודם כל צריך לדעת, פוסק וראש ישיבה זה שני עולמות. בלי חלילה לפגוע בכבודו של ראש ישיבה או בכבודם של פוסקים. בישיבה אפשר לומר שיעור ואפשר לפלפל כך ואחרת, והכל הפוך בה והפוך בה דחול הבא. בפסיקה חייבים ללכת בדרך, ואם מגיעים לפתרון לא פעם נכנסים בסמטאות הכלכלות, מנסים להכניס פיל בקופו של מחט, ולקחת אחריות ולפסוק בדיעבד ולהביא בחשבון אם פסק הדין עלול חלילה לגרום לחילול השם. לכאורה יקוב הדין את הער, מה מעניין אותנו? נפסוק ודי. אומר האחי איזה רגע אחד. קודם כל מבחינה עקרונית הגירות תופסת. זה הרי סיום דבריו, בפרט הילדים שבאמת על פי דין אפשר לגיירם. רק מה? לא ראוי לבית דין כשר להזדקק בזה. בסדר, היו בתי דין שכן הזדקקו לזה. ייצאו רבני הדור במחאה, חלילה הוא אומר. מחאה תתפרש בעיני עם הארץ. עם הארץ אין הכוונה עמי הארץ, אלא הכוונה הציבור, כחילול השם. ולמה חילול השם? א', שאינם מניחים אנשים להתגייר, ובפרט הילדים שעל פי דין אפשר לגיירם. תראו מה כוחו של פוסק גדול שיודע לשקול גם את השיקולים הלא הלכתיים. איך פסק הדין הזה יתקבל בציבור. אני זוכר בזמנו, אם אני סוטה טיפה הצידה, שאלו את האחיעזר, רב חיים אויזר, שאל גיסו, היה הרב יצחק קוסובסקי זצ"ל, רב ביואנסבורג. גם זה מדובר על התקופה של קרוב למאה שנה לאחור. לדרום אפריקה הגיעו יהודים ממזרח אירופה, רבים מיוצאי ליטא. גם לי היה דוד בדרום אפריקה שכבר הלך לעולמו מזמן. ושם, מה לעשות, זו הייתה ארץ שהיה קשה להסתדר בה בלי לחלל שבת. כמו שהייתה אמריקה בהתחלה. ויהודים, אני לא חלילה מהפך בגנותם ולא בזכותם, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, נאלצו לפתוח חנויות בשבת. אבל היו באים לבית הכנסת. וכהנים שבהם, כשהיה מדובר ביום טוב, היו עולים לדוכן. שאל הרב יצחק קוסובסקי את גיסו רב חיים אויזר, האם להניח להם לעלות לדוכן? לכאורה מחללי שבת, הם אחרי בית הכנסת הולכים ופותחים את החנות. הוא אמר להם, כן. למה? אם לא תניח להם לעלות לדוכן, הם ישכחו שהם כהנים, והם ישכחו שהם יהודים, וינתקו לגמרי. אם תניח להם את זה, הם לפחות ידעו שהם כהנים, אז הם גם ידעו שהם יהודים. תראו פסיקה, שהיא לא בדיוק פסיקה הלכתית, אבל פסיקה של פוסק אדם גדול. דבר חשוב. נלך הלאה. הבאתי כאן דברים של רב מוישה פיינשטיין. וכמובן, אי אפשר לומר רב מוישה פיינשטיין, הגאון רב מוישה פיינשטיין. זה מגוחך להדביק לו את התארים הבנאליים שאנחנו משתמשים ביום, היום כלפי כל מאן דהוא. רב מוישה פיינשטיין, זה שמו וזה זכרו, כך. לרב מוישה פיינשטיין יש את התשובות שכולם מכירים, אגרות משה. אבל יש גם ספר של חידושים, שיעורים על מסכתות, שנקרא דיברות משה. האגרות משה יצא כבר בכמה מהדורות. הדיברות משה יצא במהדורה אחת. למה? לא קנו את זה פשוט. ורב מוישה תמיד היה רואה את עצמו כראש ישיבה, והוא התפלא מה זה, את האגרות משה, שזה תשובות שהוא ישיב ככה, את זה קונים וקונים, ואת הדיברות משה, שזה שיעורים, כל ספר הוא ספר גדול, אב קרס רחב ממדים, מה זה שאת זה לא קונים? טוב, התברר לו שהציבור קונה את מה שהציבור זקוק, הציבור זקוק לתשובות, הוא פחות זקוק לשיעורים על מסכתות, אבל זה אצל רב מוישה פיינשטיין. מה לעשות? גם בדברות משה לא יכול היה רב מוישה פיינשטיין לברוח ממה שהוא פוסק. אז יש שם גם קטעים של פסק. ואני רוצה להביא מתוך דבריו בדברות משה על מסכת שבת, סימן סמך דלת, הערה י' א', ואם מסכת שבת יוכל מישהו להביא לי, אני אגיד לו תודה. כלל גדול אמרו בשבת, ואנחנו בפרק כלל גדול, דף פי זין עמוד ב'. מה זה? לא ידעתי. אני פשוט לא רגיל בגמרות האלה. נראה את זה בלשון הרמב״ם בפרק זין שגגות הלכה ב', שגגות זה בספר קורבנות. כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, ושכח שנצטוו ישראל על השבת, או שנשבע והוא קטן לבין הגויים, או נתגייר קטן והוא בין הגויים, אבל פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת, שהכל שגגה אחת. במילים אחרות, בכדי להביא קורבנות נפרדים על כל עבירה שעשה, יש צורך שאותו אדם ידע שיש שבת, רק לא ידע על מלאכה פלונית, ולא ידע על מלאכה אלמונית, ולא ידע על מלאכה נוספת, וכל אחת מהם מביאה אותו לצורך, אם זה היה בשוגג, להביא קורבן נפרד. אבל אם הוא פשוט לא יודע שיש שבת, השוכח עיקר שבת, ושכח שנצטוו ישראל על השבת, זה נראה לנו דבר מופלג ביותר. איזה יהודי לא יודע בכלל שיש שבת? אז הרמב"ם מביא דוגמאות, הדוגמאות לקוחות מן הגמרא, נשבע והוא קטן לבין הגויים, אפשרי. הגויים שבו ילד יהודי, הילד הזה לא הספיק לקלוט בבית דבר, הוא לא יודע בכלל שיש שבת. אבל הרמב"ם מביא עוד דוגמה, או נתגייר קטן והוא בין הגויים. כלומר, נתגייר כשהוא קטן והוא בין הגויים. במסכת שבת סמכת עמוד ב', הגמרא מביאה, רב ושמול דאמר תרוויו, אפילו תינוק שנשבע בין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים, זה הדיון כאן, מחלוקת רב ושמול עם רב יוחנן. רב יוחנן אומר שבמקרה כזה כי הכיר ולבסוף שכח דמי. וזה המקרה כאן שמדובר. הכסף משנה במקום מאיר, או שנשבע והוא קטן בין הגויים. אומר הכסף משנה, יש לתמוע על מה שכתב רבינו שנתגייר קטן. דאפילו גדול נמי אפשר שלא ידע מצוות שבת. למה צריך הרמב״ם לומר מצב נתגייר והוא קטן בין הגויים, גם נתגייר גדול? אומר כסף משנה, ויש לומר, משום שאם נתגייר גדול, ודאי שהודיעו מצוות שבת. אבל גר קטן, שמטבילים אותו על דעת בית דין, אין צריך להודיעו. מדוע? גר קטן, נתגייר בין הגויים, אין צריך להודיעו. רגע אחד. גר קטן, מטבילים אותו על דעת בית דין, אנחנו ראינו, מכירים את מה שכתוב ברש"י, אם אין לו אב ואימו הביאתו להתגייר. מדובר פה בגר כזה שמגיירים אותו כאשר הגיירות תהיה זכות לו. אבל גר קטן שיגדל בין הגויים, או גוי קטן נקרא לזה, שיגדל בין הגויים, בשביל מה לגייר אותו? האם בכלל אפשר לגייר אותו? הרי אפילו הוא לא ידע את הדבר הבסיסי ביותר שיש שבת בעולם. זה שואל רב משה פיינשטיין. והוא כותב, והנה מהרמב״ם שנקט נתגייר קטן שהוא על דעת בית דין, ראיה לכאורה ונחשב זכות לגיירו כמפורש בכתובות דף י' א', אף שעל ידי הגירות יעבור כל איסורי התורה, גם עבודה זרה ושבת ומאכלות אסורות וביעות אסורות, ובלא הגירות לא יעבור על האיסורים. והוא אומר, משום דעל כל פנים, מאחר שהוא גר, הרי נעשה בקדושת ישראל, ויהיה לו שכר בעולם הבא על מעשיו הטובים שיעשה, אף שלא בכוונה למצווה. כלומר, לא ימלט שאדם, באשר הוא אדם, יעשה מעשים טובים כשיגדל. וגם אם יעשה את המעשים הטובים מבחינה אנושית, מבחינה רגשית, אינני יודע מכל בחינה שהיא, עדיין הוא מוגדר כעשה מצוות. ואומר רב משה פיינשטיין, בנוגע זה במדינתנו, מדינתנו מתכוון לאמריקה, שהרבה מאלו שאינם ראויים להוליד בנים, לוקחים תינוק לגדלו כבן, כדי לפקח צערם. תראו את ההגדרה שלו, איך הוא מגדיר מצב של אימוץ, לוקחים ילד קטן, בכדי לפקח צערם. ובסתם, הוא תינוק של נוכרים. ומטבילים אותו על דעת בית דין. אם יכולים בית דין, לגייר תינוק כזה, כשאלו שלקחו לגדל, אינם שומרי תורה, שאם כן הרי לא יחנכו למצוות. אם נחשב זה על כל פנים זכייה ואב וגירות, או לא נחשב זה כזכות ולא אב וגיר. הוא אומר את זה בשפה שלו, אנחנו היום מנסחים את זה בעברית יותר תקנית היום, אבל השאלה ברורה. כאשר לוקחים ילד גוי לאימוץ, והלוקחים הם אינם שומרי מצוות, והם יגדלו אותו לא למצוות, האם זה נחשב כזכות לו או לא זכות לו? הוא מוסיף רב מוישה כאן, במהרמב״ם הזה משמע שהוא גר. וצריך עיון למעשה, אף שמסתבר יותר שהוא זכות. אז שימו לב, אם זה הייתי קורא את זה באיזשהו שיעור של ראש ישיבה, הייתי אומר, נו, אז הוא אומר ככה, והוא אומר ככה, ואפשר לומר ככה, ואפשר לומר ככה, וזהו. אבל אם רב מוישה אומר לי כך, וצריך עיון למעשה, אף שמסתבר יותר שהוא זכות, הפירוש שיש פה גם פסק הלכה. אם אתה מתחבט בנושא הזה, אכן תיתה יותר לצד ההלכתי שמדובר כאן, שהדבר נחשב כזכות, זו זכות לו וניתן לגייר אותו על דעת בית דין. וגם אם לא יקיים מצוות כשיגדל, כבר ראינו באחיעזר שאי קיום מצוות זאת לא מחאה, ולא ימלט שיהיו מצוות מסוימות שאותם יקיים, גם אם יקיים אותם מבחינה אנושית, מבחינה אינני יודע מה, מבחינת מוסר אוניברסלי, זה לא מפריע לי. אילו דבריו, וכל זה נותן לי כאן פתח גדול לאפשר לגייר ילדים כאלה. אבל מה לעשות? אני פתחתי בדעות המחייבים. הבאתי את הבית יצחק, את האחי עזר, את רב מוישה פיינשטיין, אבל אני צריך להיות אגון מספיק להראות לכם שיש דעות שונות. הנה אני ציינתי פה דעה ראשונה. אני אתחיל ברב קוק. אתם הרי אוהבים לשמוע מה שאומר הרב קוק. אז בדיוק הוא אומר כך. הרב קוק בדעת כהן יורה דעה קוף ממזיים. הוא כותב כל זה. אגב, הרב קוק היה מחמיר גדול בגירויות, אל תחשבו. כמה שהוא הקל בדברים אחרים, בגירויות היה מחמיר. כל זה רק אם אנו יודעים שבגדלותו יקיים את המצוות. אבל בעניין שהדבר מתברר, שאין דעתם כלל לקיים ולהיזהר מייסורי תורה, מהי מעני מה שהם אוסרים אותו לגירות על דעת בית דין? דפשיטה, דלא עדיפה מסירתה מאילו מסר את עצמו, לגירות במילה ותבילה, שכיוון שחסרה קבלת המצוות, אין זו גירות כלל. אז עניין, מה שמוסרים אותו על דעת בית דין, אומר הרב קוק, לא. היות וחסרה קבלת מצוות, זאת לא גירות כלל. יש גם בשאלות ותשובות, מטה לוי, בשם רבי יצחק אלחנן ספקטור, שהיה גדול המשיבים, ושוב בדור שלפני, שלפני הדור הקודם, לפני כמאה שנה בערך, ושם זה מופיע בשמו בחלק בית סימן נ"א, והוא כותב, כיוון הכל מדובר על גר קטן, כיוון שרוצה להכניסו תחת כנפי השכינה, הוא מחזיק ביהדות כראוי, בזה אמרו דאביה זכות לו, כמבואר כתובות י' א', מה שאין כן בנידון דידן, דהאב יצא מן הכלל, והוא כמומר לכל התורה, על כורכך בחיי גוונה, לא מקרי הזכות, רק חובה. ויש פה עוד דעות נוספות, יש רב זכר יצחק גבי יצטלם מפוניבז', גם הוא כותב בסימן ב', כיוון שאנו יודעים בוודאי שיעבור על כל איסורים שבתורה כשיתגדל בבית הזה, אם כן אין זה זכות לו כי אם חובה, ובכגון דה לא אמרו זכין לאדם. אז הנה אתם רואים שהעניין לא חד משמעי. אבל אני מצאתי בחתם סופר דבר מעניין. בתשובה שציינתי קודם בריש נון ג' יורה דעה. החתם סופר מדבר על גירות של קטנים, הוא מדבר על מצב שבו יגדילו אינם יכולים למחות. לא בדקתי את השעון בכלל. שבו יגדילו אינם יכולים למחות. מביא החתם סופר, וכתב מורי בהפלאה. ספר ההפלאה, אני מניח, מוכר לכם. יש הפלאה וספר המקנה, או כולם אומרים מקנה, אבל זה לא נכון. זה ספר המקנה, כך זה נקרא במקום. תגיד לבחור ישיבה, ספר המקנה, הוא לא ידע מה שאתה מדבר בכלל. אבל בכל אופן, זה ההפלאה, היה מן הגדול שבגדולים, מורו של החתם סופר. כתב מורי בהפלאה, דעטף במלחמת מדיין. מלחמת מדיין זה סוף ספר במדבר, כולם יודעים מה שיש בפרשת מסעי. כיוון שהיה להם זכות גדול שלא נהרגו, אם יגדילו, אין יכולים למחות. כלומר, מה שגיירו את הטף במלחמת מדיין, זו גירות כזו של יגדילו אין יכולים למחות, שהרי בכך הייתה להם זכות גמורה שלא נהרגו. אז זה הרבה יותר מאשר סתם זכות של קיום מצוות. ואם כן, מוסיף החתם סופר פה דברים שלו כבר. כשאבותיו מתייעדים, מדובר כאן על אמא גויה, אבא גוי, ילד קטן, גם הוא גוי. כשאבותיו מתייעדים, אם יישארו בגירותו, אם יישארו בגויותו, צריך לומר, זה טעות פה, קשה להם להיות אמו באגודה אחת, שהרי עושה יין נסך. וכשיהיו אבותיו נפרשים ממנו, מפרישים אותו מחיותו. על כן זכות גדול הוא לו, ואין יכול למחות. תראו מהלך של החתם סופר. הוא מדבר לא על מצב שלא יגדלו אותו למעשים טובים. מתייעדים, יגדלו אותו בלי ספק לתורה, לחופה ולמעשים טובים באופן מלא. אבל, האם ילד כזה, כשיגדיל, יכול למחות? אומר החתם סופר, לא. למה לא? משום שאם מדובר בזכות אבסולוטית, שכמו שאומר ההפלאה לגבי הטף במלחמת מדיין, זאת זכות שהיא כל כך גדולה, כל כך שלימה, כל כך מלאה, אי אפשר למחות. עכשיו הוא אומר, הגירות של ההורים היא גירות מיידית, הם הרי גדולים. אין אצל ההורים העניין של יכולים למחות. ההורים, מדובר שמתגיירים גירות מלאה. אם נניח לא היו מגיירים את הילד הזה על דעת בית דין, אז היה לגדל ילד גוי, איך נקרא לזה? שייגץ, היום אסור להשתמש בביטויים האלה, לגדל ילד קטן גוי בבית של יהודים. קשה מאוד להסתדר איתו. התוצאה תהיה שיהיו צריכים לסלק אותו מן הבית. אם יסלקו אותו מן הבית שלא יעשה להם יין נסך ולא יעשה להם דברים אחרים, מפרישים אותו מחיותו. ואם כן, הגירות בשבילו היא זכות גמורה או זכות אבסולוטית. עד כדי שאין יכול למחות. הנה תראו כאן מצב שבו אנחנו מרחיבים את העניין של זכות לא רק לתחום הרוחני, אלא גם לתחום הפיזי, לתחום הקיומי. איך הוא יגדל, איך הוא יתפרנס, איך הוא יסתדר. הוא לא יוכל לגדול בבית של היהודים ויצטרך להתגלל ברחוב, מה יהיה איתו אם לא ייתנו לגייר אותו. קיצורם של דברים, אכן אפשר להרחיב את המושג של זכות בתחום הרוחני ובתחום הגשמי גם יחד. עכשיו, אם נדבר על אותם ילדים מאומצים, חלק מהם מביאים ממדינות חוץ. מדובר בילדים עזובים, אסופים, זרוקים, שמי יודע מה יעלה בגורלם אם לא יאמצו. מדובר בילדים לא מן העולם המפותח, אלא מן העולם המתפתח. אי אפשר להתעלם מן האספקט הזה שהדבר הוא זכות בשבילו. מאידך גם אי אפשר להתעלם מן האספקט הנוסף, שהילד הזה, איך שלא יחנכו אותו, הוא יקיים חלק מן המצוות, לפחות דברים שבין אדם לחברו. אינני חושב שיש חינוך שמחנכים את הילד להיות רוצח וקוביוסטוס או משחק בקוביה או אינני יודע מה. כל חינוך שמחנכים ילד, מחנכים אותו להיות ילד נורמטיבי, חלק מן החברה. ברוך השם, החברה שלנו לא מקולקלת כל כך. לא מחנכים אותו להיות גנב קטן שיוכל להשתחל בחלונות או לעשות דברים אחרים. להגיד שאין פה זכות בשבילו במצוות מסוימות שיקבל, או בעניין של אפשרות של החיות שלו, החיים שלו, אני לא יכול להתעלם מזה. הוא מה למעשה בנושא הזה. דעתי בנושא הזה היא כך. אמנם אני לא אסכים לקבל, וזה אמרתי בעצם בכנס של דייני גירות, הם שאלו שאלות, ואמרתי להם את דעתי בעניין, אם הם פועלים לפי זה או לא, אני לא בדיוק יכול לעקוב, אבל שאלו אותי, אמרתי להם את דעתי, אני חושב שלדרך הזאת יש בהחלט מקום בהלכה. אמרתי, לכתחילה לא אקבל לגירות ילד כשההורים המאמצים אינם שומרי מצוות. אבל, בדיעבד, אם בכל אופן גירו אותו על דעת בית דין, בוודאי שהגירות חלה. ובוודאי שאין לבטל את הגירות, גם אם ההורים לא יחנכו אותו לשמירת מצוות, וגם אם בגדלותו לא ישמור מצוות. אבל הייתי דורש מאותם הורים כתנאי לגיור הילד לחנך אותו לפחות בבית ספר שבו יקנו את הערכים הבסיסיים של יהדות. הייתי אומר בבית ספר דתי גם מן הסוג הבסיסי ביותר. ולמה? אני רוצה שהילד הזה, הגירות תהיה עבורו זכות. אם הוא יהיה ילד כמו ברמב״ם, שגר קטן שיתגדל בין הגויים, הוא בכלל לא ידע שיש שבת, למרות שזה לא מצוי כאן בארץ ישראל. אבל אם הוא ילמד בחינוך דתי, אפילו הבסיסי ביותר, הוא בלי ספק ידע שיש שבת, הוא בלי ספק ידע שיש חגים, הוא בלי ספק שידע שיש אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוא ידע. גם בחינוך הבסיסי ביותר, מלמדים את הילדים את הדברים האלה. וראינו לא פעם ולא פעמיים, שילד כזה, שניתן לו חינוך בסיסי ביותר בילדותו, כשיגדיל והתחיל לחשוב וראה ככה וככה, החליט החלטה אמיצה ללכת בדרך שונה מדרך ההורים. לכן לדעתי, אם יקבל הילד הזה חינוך דתי בסיסי, אני בכוונה לא מסווג אותו מתחת לשום כותרת, איזה סוג של חינוך, בית ספר בכותרת כזו, בכותרת כזו, לא משנה. חינוך דתי בסיסי, גם אם ההורים אינם שומרי מצוות, ניתן לדעתי גם לכתחילה לקבל את הילד הזה לגיור. זו דעתי, וכך אמרתי לדייני הגיור בנושא הזה. אני הוספתי רק עוד דבר שהייתי עושה אותו בגירות של הילד הזה, ובעצם בכל גירות אחרת, גם של גדולים. הייתי אומר כך, היות וגירות של ילדים תלויה בהגדילו יכולים למחות. אנחנו לא חייבים לתת לו תעודת גיור מיד כשהוא מתגדל, מיד כשהוא מתגייר בגיל 3, 4, 5, 6, 7, 8, לא משנה. הרי הוא יכול עוד למחות. לכן, ביום הגיעו למצוות, התייצב הילד הזה, אני מדבר על בן, אבל בת זה אותו דבר, לפני בית הדין או לפני רב או בכל מקום שהוא, אם מדובר בבן, יניחו לו תפילין, יאמר שמע ישראל. בזה גמרנו את אפשרות המחאה. שהרי בזה שהוא הניח תפילין ואמר שמע ישראל, קיבל עליו עול מלכות שמיים, עכשיו כבר נגמר. עברה השעה אחת בגדלותו, לא יכול למחות. אם זו בת, נמצא מצווה אחרת שבנות שייכות אליה ונעשה את זה. ואז לדעתי יצאנו ידי חובה של כל המפקפקים בעניין. ראשית הוא התגייר והגירות הייתה זכות בשבילו, אם שלחו אותו לחינוך דתי בסיסי ביותר. שנית, כשהוא מתגייר וגדל, ביום שהגיע לגדלות או שהילדה תגיע לגדלות, אז הוא מקיים מצווה, לא כמו שרמוש פיינשטיין אומר במצווה אוניברסלית של לתת צדקה, אלא מצווה ממש של הנחת תפילין, אמרתי לדוגמה, אומר שמע ישראל, ואז תאמינו לי שכל הגירות כולה, גם אם לא יקיים מצוות אחרי כן, שווה בשביל הנחת תפילין פעם אחת, שהוא כבר לא יהיה בגדר קרקפת דלא מנח תפילין, והוא בהחלט יהיה ראוי לעולם הבא לקבל מה ש... לכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. את הדברים האלה אני אומר הלכה למעשה, כמובן זו דעתי. אבל אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, כל אחד ואחד פוסק לפי דעתו, אבל אסור להחמיר יותר מדי, תזכרו את האחיעזר. אם מחמירים יותר מדי, זה נראה כחילול השם. אני אמרתי וחזרתי ואמרתי את זה, באיגרת הפרידה שלי מעולם הדיינות, לצערי הכניסו אותי עכשיו בחזרה בדלת האחורית, שוב לנושא הזה, אבל באיגרת הפרידה שלי לפני שפרשתי מהדיין בבית הדין הגדול, אמרתי לחבריי, תדעו לכם, גלת, לא צריך להגיד לכם מה זה גלת, גלת כשר לעצמכם, לאחרים תפסקו אפילו בדוחק. תיקחו על עצמכם האחריות גם לפסוק פסיקה שאינה אליבא דכולי עלמא. מה לעשות? אמרתי, דיינות זה מקצוע מסוכן. נכון? דיין צריך לראות כאילו חרב מונחת לו בין ירחותיו, גיהינום פתוחה מתחתיו, אז אין הכוונה שהוא רואה את הגיהינום, אז הוא בורח 200 קילומטר כדי שלא ליפול בגיהינום. לא, לך על שפת הגיהינום. תדע שאולי תיפול שם. תדע שבעולם הבא יכניס אותך לגיהינום. אני מוכן. תדע, ואף על פי כן, אם אתה חושב שכך ההלכה, תפסוק. אלו הדברים. תודה רבה. בשורות טובות. חודש טוב. אורך ימים ושנים טובות לכולם.